ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הכל מצוין, אבל יש לנו בעיה. איך שכחנו, אם זה עוף, אם זה בהמה, ובלי נדר גם נדגים פה כבש או גדי או משהו בלי נדר. כתוב ככה: חוקת העולם לדורות תוכלו בכל מושבותכם, כל חלב ובכל דם לא תאכלו. זה כתוב גם פרק זין בויקרא: בכל דם לא תאכלו, בכל מושבותכם לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל דם ונחרטה הנפש ההיא. על כן אמרתי, יש ראי זה גם בפרק י' זין, על כן אמרתי לבני ישראל: כל נפש מכם לא תאכל דם. ועוד הפעם כתוב: כל בשר כל אוכלו ויקרת. ובדברים יש לנו עוד איסור: רק הדם לא תאכלו, על הארץ ישפכנו כמים. גם בדברים כתוב: רק חזק לבלתי יכול אדם. ועוד הפעם כתוב: רק דמו לא תאכלו. עכשיו צריך להבין מה שאנחנו מדברים: האוכל דם חייב קרת, זה דם הנפש, כלומר הדם שהנפש תלויה בו. מאיפה לומדים את זה? כתוב בויקרא י"ז: כי נפש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל, ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם היא, ואני תטיב לכם על המזבח לכפר על נפשותכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. אני רוצה להסביר. אז כתוב ככה, מסביר הרמב"ן ספר ויקרא, מסביר הרמב"ן, נביא בקצרה כאן טעם לאיסורי הדם ונתמקד בפן ההלכתי, למה אסור לאכול דם. אומר הרמב"ן: דמו בנפשו הוא, הפסוק יאמר כי נפש כל בשר דמו בגופו הוא, וכן ברזל בעל נפשו, 70 נפש, הנפש מת לא יבוא, הגוף כי גוף בעל נפש יקרא נפש. ועל דעתי הזכיר הכתוב בדם שלושה דברים, והם: טעם אחת, כי נפש הבשר בדם, אחר כך אמר כי נפש כל בשר דמו בנפשו, לומר כי הדם הוא הנפש והנפש היא בדם, ששניהם מעורבים יחד. יהיה זה כעניין יין המזוג במים, שהמים ביין והיין במים, כל אחד בחברו. ואחר כן פירש כי הדם הוא הנפש עצמו, לומר שהיו לבשר אחד לא יפרדו, לא ימצא דם בלא נפש ולא נפש בלא דם. כלומר, מה שהוא רוצה להגיד שזה דבר המקיים, נכון? זה הנפש של האדם, אחרי נפש של החיה, נפש של הבהמה, זה הטעם שהרמב"ן מביא, לכן אסור לאכול. אבל האור החיים הקדוש באותו פרק מרחיב את זה טיפה ואומר ככה: ונראה לומר בהקדם לטעם איסור זה, כפי מה שאירו חכמינו את עינינו בפנימיות התורה. קודם כל תדע לך שיש דברים פנימיים שאתה לא תמיד מבין, אבל יש פה הרבה פנימיות, כי כל נפשות עם בני ישראל הם ממדרגה שאין למעלה ממנה, סוד חלק השם עמו. גם אמרו שגם בעולם התחתון רחוקים יעקב חבל נחלתו. נפש הבהמה ממדרגה התחתונה אשר התייחס אל קליפת נוגה. בגדול, אני לא מקובל גדול להסביר מה זה קליפת נוגה. בגדול, קליפת נוגה זה הקליפות של התאווה וכל הרעות שיש באדם. אז זה סוג של קליפה. אומר אור החיים הקדוש, כשאדם אוכל דם, ברוכים הבאים, אנחנו עוד בהקדמה. כשאדם אוכל דם, אומר אור החיים הקדוש, באכול אדם מדם בהמה שהנפש יוצא בו שעליו בעונש קרת, קונה נפש הבהמית מקומה בנפש אדם. אומר אור החיים הקדוש, יש השלכות מעשיות. אדם שאוכל דם ולא זהיר בדם, הוא קונה נפש הבהמה. עכשיו הוא מדגיש גם כן, על מה אנחנו מדברים? דם הנפש. יש דם שיוצא אחר כך ויש דם של השחיטה. השפריץ הראשון, הכמות הראשונה, אנחנו קוראים לה דם הנפש. בסדר? כל דם אסור לאכול, אבל דם הנפש זה הדבר החמור. זאת אומרת, כשאני אומר חייב קרת, זה על דם הנפש. חכה רגע, חכה, עוד שנייה. חנצונים אותו, מה זה אוכלים כבד? אתה אומר כולו דם, תכף נגיע לכבד, שנייה בלי נדר. כשאנחנו במבוא, אז ראינו הרמב"ן אומר שזה הנפש נמצא בדם, אז מה אם הנפש נמצא בדם? מסביר לנו אור החיים הקדוש שבכל אדם מבהמה שהנפש יוצאה בו, קונה נפש הבהמית מקומה בנפש האדם. אז במילים אחרות אומר אור החיים הקדוש, כי האוכל דם מכניס נפש הפחותה בנפשו, יגאל אותו שורש העליון לבל יהיה אור נדבק בו. כלומר, האדם מכניס את הקליפת נוגה הזה, וקליפת נוגה הופכת להיות חלק ממנו, וממילא היא מונעת מן הקדושה להידבק בו כמו קליפה ממש. תגידו שזה קבלה, סבבה, זה קבלה, אבל יש פה דברים שלא תמיד אתה יכול להבין מה עומק הדברים. אומר לך אור החיים הקדוש, תדע לך, אתה רוצה לחצות, האמת שזה על הרבה דברים. זאת אומרת, לפעמים אדם אומר, כמו שאנחנו אומרים, אל תקרא ונתמתם בם ונתמפם בם. מה אנחנו אומרים? נפשו ורופו של אדם מתמתמים בו. יש הרבה 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 הרבה, תדע לך, אדם, היו הרבה פעמים אנחנו אומרים, אדם שמקדש עצמו, זה נשמע וורט, אבל זה לא וורט. פעם שאלו אותך מעובדיה, איך אתה זוכר? מה אמר להם? למען ולא תטורו, למען תזכרו. מה הקשר? אלא לפעמים אדם, זה נשמע וורט, אבל אם אדם מקדש את עצמו, מתאר עצמו, מלא הוא מהכלי שמוכן לקבל יותר שפע. אם אדם אוכל נפש בהמית, שלא יצפה. אני זוכר, עיינתי במשהו ככה בשוגג, ראיתי כמה דברים ש... אז באתי לפתוח איזה ספר, שפשפתי את העיניים, לא מבין מה כתוב, היה לי בלקאוט כמה ימים, אבל לא צוחק. למה? אין בקום חביבי. אם נכנס, אם נכנס, זה לא עכשיו שיעור במה שנקרא, אבל אדם אוכל דברים טמאים, אז הוא מסביר לך פה את המושג קליפת נוגה. אני מנסה לפשט את המושג קליפת נוגה, שלא תגיד, אני מדבר על הקלי באמצע הלילה, הקלי, הקלי, אפילו אומרים קליפה, אומרים קלי, למה? הקליפה הזאת יוצרת חציצה, זה כמו ניילון, הנפש האדם. כל שאדם טהור, כל שיכין עצמו, ככל שיכין עצמו, אז הוא כלי לקבל את ה... אבל אם כל הכלי שלנו מנוכב, או יש עליו ניילון, ואז הוא אומר, למה זה חוצץ? למה זה לא נכנס? כי שמת סיליקון, בקיצור. אומר אור החיים הקדוש, נסיים אותו, ויקרא פרק י"ז, אשר על כן, נתחכם אל נורא עלילה, וריבה כל הריבועים, ואמר כי קטן לגדול, ישנו בקרת באוכלו דם הנפש. אני קורא עוד טעם אחד, בן איש חי כותב ככה, בן איש חי בשנה בית פרשת מצורה, אומר ככה, זה הכלל. כל מה שיהיה חולשה בכוח הגוף החומרי, נוסף כוח וחוזק בנפש הקדושה. ולכן ציווה השם יתברך את עמו ישראל לבלתי יאכלו כל דם. יען כי הדם מוסיף בחומר האדם אחרירות וגסות שיתעבה ויגדל החומר של הגוף. אומר הבן איש חי, אתה נהיה מגושם, אתה נהיה גשמי, אתה נהיה הפך ככל שאתה אוכל דם. עד שיתקרב להיות כחומר הבהמה. יכול להיות שהוא לקח את זה מאור החיים הקדוש, יכול להיות שניהם לקחו את זה מהזוהר הקדוש, אני אינני בקי מה המקור בדיוק. הוא מצטט, כמו שכתב הרמב"ן, ובזה יגיע קלקול גדול לנפש. דמלבד שלא תוסיף כוח בזכות וברוחניות שלה, אלא היא גם תתעבה ותתקשם, ותהיה קרוב לנפש הבהמית. ולכן הזהרנו מלאכול דם. טוב, זה בגדול הטעמים של דם, לפי מה שראינו. ייתכן ויש עוד הרבה הרבה טעמים, כפי שהרמב"ם כותב בסוף הלכות קורבנות ובסוף הלכות עבודה. אל תחשוב שזה הטעם המרכזי, אבל זה הטעם שאור החיים הקדוש והרמב"ן, איש אלוקים קדוש, כותב. אז אנחנו והבן איש חי, אנחנו לא נתווכח עם זה. אני מכאן עובר להלכה. אני מקריא את הרמב"ם. קודם כל, המשנה במסכת חולין פרק ח' משנה ו' אומרת, וחומר בדם שאדם נוהג בבהמה וחיה ועוף, בין טמאים ובין טהורים. כלומר, הייתי חושב אולי איסור דם זה במשהו טמא, בין טהורים בין טמאים. עכשיו הרמב"ם מסביר לגבי דם הנפש מה שאמרנו. אין חייבים קראת אלא על דם היוצא בשעת שחיטה ונחירה. כלומר, בשעה שאתה הורג או בשעת שוחט. או התזת הראש, כל זמן שיש בו אדמומית. ועל הדם הכנוס בתוך הלב, ועל דם הכזה כל זמן שהוא מקלח ויוצא. אבל הדם השוטט בתחילת הכזה, קודם שיתחיל לקלח, ודם השוטט בסוף הכזה, כשיתחיל הדם לפסוק, אין חייבים עליו. והרי הוא כדם האיברים, שדם הקילוח הוא הדם שהנפש יוצא בו. עכשיו שימו לב, כיוון שנאסר הדם, אז אסור לנו לבשל משהו בלי מליחה. למה? כי אדם שפורש מן הבשר, הוא חוזר ונבלע בבשר ואוסר אותו באכילה. אני רוצה להסביר, דם שלא פירש מותר היה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בגדול, בגדול האדם שחט מצוין, עשה הכל טוב יפה, צריך לעשות את פעולת המליחה. מתי הוא יכול להיות פטור מפעולת המליחה? חי וראי, אין לו זמן למלוח, הוא רוצה לעשות מנגל על האש, חייב למלוח? לא חייב. אם הוא הולך לצלות עכשיו את הבשר, קודם כל כלל ראשון שאנחנו יודעים, אם הוא הולך לצלות את הבשר, הוא לא צריך למלוח. עוד לא התחלנו, אבל בגדול, מה אתה קורא מנגל חשמלי? גריל, שיש מקום שאדם נשפח לשם למטה, יש לו מקום לצאת, אז זה מנגל לכל דבר. גם כבד מותר לצלות בזה, גם בשר.
אנחנו אוהבים גם למלוח.
אה?
אנחנו אוהבים גם למלוח. גם סליה גם מליחה.
אז תכף נדבר בכבד, תכף נראה, דעת רצה, מרן כותב, רצה מולכו, רצה לא מולכו, רק שנייה. קפצתם לכבד, אני עוד בבשר.
מה, סליחה?
אדם
שיוצא אחרי זה
בעייתי
למנגל?
בטח, למטה הכלי הזה הוא כלי טרף.
בשר טוב, אבל הכלי...
בטח, הכלי למטה הוא כלי... מי שמנקז את הדם, נראה לזה. אבל כן, אני מדבר על הרשת למטה. חכה, חכה, אנחנו כרגע, תכף נגיע לזה, מה מותר למלוח עם מה. טעות נפוצה, רוצים להתחיל בטעויות ישר. תגיד לך איפה הבעיה, דיברת, זרקת את כבד, אבל אני עוד לא, עוד לא, אני בקומה ראשונה, כבד זה קומה שלישית, אבל בגדול, תזכירו לי לדבר, יש בעיה, לוקחים שיח, מה שהעם קורא שפוט או שיפוט, והוא שם עליו אחד כבד, אחד חזה עוף, אחד זה, החביבי, הכבדים לחוד, והעוף לחוד, תכף נראה למה. זה ודאי אסור. אבל רגע, 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 עכשיו אנחנו מדבר על מליחה של בשר. עוד לא הגענו לצליה, אנחנו מדברים על מליחה של בשר. אחי ורעי, אמר שמואל, גמרא בחולין קופיות ג' אין הבשר יוצא מידי דמו, אלא אם כן מולכו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה. אמר רבונה, מולכו ומדיחו. ומתנית תלה, מדיח ומוליח, ומדיח. ולא פליג יעד החללי בטיפחה, ועד אלו חללי בטיפחה. אני אסביר. הגמרא כותבת שצריך להדיח את הבשר לפני ואחרי. בגדול עכשיו, רבותיי, שיהיו פשוט דברים ברורים. אדם שחט בשר, בין אם זה עוף, בין אם זה בשר, יש הדחה, יש מליחה ויש הדחה. בלשון ההלכה, זה הדחה כמיתה, מליחה והדחה. בסדר? שנייה אחת. למה? מה הטעמים? למה מולחים הדחה ראשונה? מצאנו שלוש טעמים מרכזיים בראשונים. יש דעת הסמג והסמג, בסדר? ספר מצוות קצר, ספר מצוות גדול, הם אומרים ככה, שהדם שעל פני החתיכה, זה נקרא דם בעין. וחובה להדיח לפני המליחה, יש לך הרבה דם בעין. אם תבוא למלוח עכשיו, זה לא טוב. לכן אתה צריך לעשות הדחה כמה הייתה, להוריד את הדם שבעין, ולמלוח את הבשר. אבל, עכשיו, זה טעם ראשון. טעם שני בגדול, אני לא רוצה להזכיר שמות שתברחו לי פה באמצע הלילה, אבל דעת הראה הכותב והמורדכי והרן, צריך לשרות את הבשר במים כדי לרקח אותו על מנת שיצא הדם שבתוכו על ידי המליחה. לא מחשש שדם שפירש ייכנס פנימה, אלא אני רוצה עכשיו לעשות פעולת מליחה, להוציא את הדם, אני צריך לרקח אותו, זו הדעה השנייה. וככה גם כותב הרן והראש. הרשב"א כותב, חובת ההדחה היא לא מצד הריכוך, אלא על מנת שהמלח ידבק בו טוב, ויוכל לשאוב יותר טוב את הדם. המורדכי והרביה מבארים שבלי ההדחה יהיה לי פה בעיה, המלח יתמלא מהדם, ולא יוצאת הדחה. תכף אני אגיד מה זה הלכה למעשה. ראינו שברשב"א, שנייה אחת, יש דעה בראשון שאומרים להשרות אותו. אבל חצי דקה. אם אני אחלק את שני הטעמים בגדול, שני טעמים מרכזיים, טעם אחד, זה אני פועל פעולה חיצונית בדם שיש לי על החתיכה, שלא ייבלע פנימה, בסדר, זה הטעם הראשון. והקבוצה השנייה, אם אפשר לחלק מה הטעם המרכזי, על מנת להוציא את הדם החוצה, לכן אני מרקח אותו קומה. מה היא נפקא מינה בין הטעמים? קמינה מספיק. לפי הטעם הראשון, שאם אני רוצה רק להסיר את הדם שעליו, מספיק לקטיפה בברז, וישר נשים מלח. לפי אותם ראשונים. אבל אם אני אומר לטעם השני כמו הרן והיש אומרים במורדכי, אני צריך להשרות את הבשר זמן מרובה במים. כמה זה זמן מרובה? בחצי שעה של רקח את הבשר. בסדר? יש עוד נפקא מינה בין השיטות, אם הוא מולך ישר ולא הדיח, לפי הטעם הראשון הבשר נאסר, לפי הטעם השני הוא לא נאסר, לא ניכנס לכל הנפקא מינה. הלכה, שולחן ערוך, אחי וראי, סימן סמכתת, הלכות מניחה, כותב השולחן ערוך, צריך להדיח הבשר קודם המליחה. ואם אחר שהדיח חתך כל נתח לשניים או לשלושה, צריך לחזור להדיחם. שכחתי להזכיר קודם דבר חשוב לשיטת הרמב״ם, לא מספיקה המליחה, הרמב״ם יש לו דבר שנקרא חליטה. אם תראו תימנים אסלים, שנוהגים כבשר, הם לא אוכלים בשום מקום, רק שחלטו את הבשר. אני, כיוון שיש לי קצת שורשים תימניים, אז אשתי, זה היה תנאי בכתובה, לא חס שלום, לא כתבנו את זה בכתובה, אבל כל בשר שהיא מבשלת, בלי נדר, בלי נדר, הכל בלי נדר, הכל בלי נדר, משתדלים לחלוט, בלי להיכנס עכשיו וחושים קציצות, זה בעיה כבר, בשר תחון וכו', אבל כעיקרון, משתדלים לחלוט, כלומר, אם עושים רק עוף, אז לוקחים את הבשר, מכניסים אותו, שימו לב, גם הרמב"ם מצריך מליחה, אל תתבלבלו, אבל חוץ מהמליחה, פעולת ההדחה, המליחה וההדחה לרמב"ם, צריך להחלוט כל דבר, כלומר, אתה מבשל בשר, שמיים יהיו רותחים, צ'ק, למרות שזה יצמות אותו, יתפוס, יסגור לו את ה... גם עוף, צריך שמיים יהיו בעבים, ואז מכניסים את העוף. בסדר, זה נקרא חליטה, זה לא פעולה מסובכת, אבל לדעת הרמב״ם זה ככה, אה? נכון, ולמעלה אחרי זה, לא חייבים לזרוק את הכל, לא, לא חייבים. אבל למעלה, בדרך כלל...
כשזה מרתיח בשר, עושה את זה.
מה זה מרתיח? אבל אתה צריך לסתור בשלב של רותח. אז זהו, עכשיו שיטת הרמב״ם, אני מדבר מה שנוהגים רוב העולם, רק שתדעו שקיים דבר כזה. אני מקריא את השולחן ערוך, צריך להדיח את הבשר קודם מליחה, ואם אחר שהדיח חתך כל נתח לשתיים או לשלושה, צריך לחזור ולהדיח. עכשיו, אומר הרמ"א, יזהר לשרותו נגד חצי שעה, ולהדיחו היטב במי השריעה. אבל אם לא שרה רק הדיחה, היטב סגילה. כלומר, השולחן ערוך כעיקרון מצד הדין, אומר סגי בהדיחה באלמה, זה נפקא מינה גדולה עכשיו אני אומר לכם. זאת אומרת, הרי מה כותב שלך תחילה ישרי חצי שעה? זאת אומרת, בסעיף א' משמע שמספיק שטיפה בברז. בסדר? בסעיף ב' הוא כותב, אם מלך ולא הדיח תחילה, ידיחנו ואם לכנו שרית ויש עשרים. עכשיו אני רוצה להגיד ככה. יוצא ככה, אני... לכולה אלמה תבינו, לכתחילה יש לנקות את הדם מהבשר ולהשרות אותו חצי שעה. לדוגמה, רשל מחמיר כסמג, השח אומר הלכה כמו הסמג, הפרי מגדים אומר הלכה כמו הסמג, רבי עקיבא אגר הוא אומר קשה להקל. על כל פנים, מה שאני בא להגיד, כמה זמן תכלס צריך להשרות את הבשר? אז הוא אומר ככה, השולחן ערוך אומר, אם אני אקריא עוד הפעם, יש עיקר הדין ויש למעשה. אני קורא לדוגמת הילקות יוסף, הלכה למעשה לשיטת הספרדים, תכף נגיד את הרמ"א, אומר הילקות יוסף, יש אומרים שצריך להשות את הבשר בתוך הגיגית עם מים חצי שעה כדי לרקח את הבשר קודם המליחה. ויש אומרים שדי בשטיפה במים, זה תלוי במחלוקת ראשונים שהבאתי בהתחלה. אבל מעיד, הלכות יוסף כבר פשט המנהג במקומותינו, גם אצל הספרדים ועדות המזרח, להשרות את הבשר במים כחצי שעה. שימו לב, אמרנו קודם בסעיף א', מרן אומר צריך להדיח, והרמ"א אמר צריך להחמיר ולהשרות אותו במים, נכון? יזהר לשרותו חצי שעה. בסדר? הרמ"א אמר בדיעבד, אם שטפת את הבשר במים, ככה תחת הברז עבר. דעת השולחן ערוך ברור שלא צריך להשרות חצי שעה. אבל מעיד לך הילקוט יוסף שהמנהג לכתחילה. שחטת את הבשר, קנית בשר, איפה התופעה יכולה לקרוא? בימינו כבר הרבה לא מוכרים דבר כזה. עד לפני כמה שנים מכרו הרבה בשר שהוא לא מוכשר. בסדר? הוא כשר, הוא מעדר לא מוכשר. אם אתה קונה מאיזה שוחט לפסח, עושים שחיטת חבורה, מביאים לך חתיכת בשר שהיא לא כשרה. או אלה שלקחו פה, שבוע שעבר לקחו את החתיכות העוף פה אחרי השחיטה, שחיטה. הם היו צריכים, עכשיו, תכלס, כמה צריך? הוא אומר, פשט המינה, גם הספרדים וגם עדות המזרח, לשרות חצי שעה. אבל צריכים לדעת שזה מנהג מצד החומרה ולא מצד הדין. לכן, בשעת הדחק, מה זה שעת הדחק? מגיעים לך אורחים. או ערב שבת, ודאי זה נקרא שעת הדחק. בסדר? ערב שבת, השעה מאוד מאוד דחוקה. אם השעה דחוקה ערב שבת, אין לך זמן לשים אותו חצי שעה, עוד אחרי זה יש לך מליחה, תכף נדבר כמה. מספיק בהדחה היטב, תשפשף את הבשר, תסיר את הטיפות דם שקרושות של הבשר, ואחרי זה יכול למלוח את הבשר קדים. מה אם קנית חתוך? היום רוב העופות שיש בסופר, הם עברו כבר את התהליך, אני לא הקדמתי ואמרתי. רוב המשחטות, אחרי שגמרו את השחיטה, יש להם אגף שמולחים את הבשר. עכשיו גם זה, עד ההבדלי בין מהדרין, חצי שנייה רק רגע, שאני לא אשכח, גם במהדרין פה יש הבדל. אני פעם הייתי במשחטה, שופכים הערמות של עוף לתוך איזה גיגית עם מלח. איך אומרים? ראשון זוכה, אחרון בוכה. כלומר, העופות הראשונים יושבים על המלח, ואחרי זה אלה שלמעלה ניצלו מהמלח, אבל איך אומרים? לא מלכו אותם. במאדרים גם ראיתי מעמידים שם איזה מוחמד, איזה עבדאללה, איזה לא יודע מה, איזה בוריס, תופס את העופות אחרי שהוציאו, הרי איך מולכים אותם? מפרקים את החלקים הפנימיים, ממיינים, כבד ימינה, הלב שמאלה, הריאות לפה, הקורכבן לפה, נכון? צריכים למכור את זה שקיות של קורכבן, שקיות של... אז מתי הם הולכים? לוקחים את החתיכות של העוף, בסדר? ודוחסים בפנים מלח, במאדרים, מכניסים גם, יש לך חתיכת עוף, מכניסים עוף מכל את זה. גם הגמרא אומרת, יכול תבונהו, תלמוד לומר במלח, תמנח, כלומר, אתה לא חייב.
לקבור אותו בערימת שלג של מלח גס. ככה זאת אומרת על מלח, דברים על מלח גס, מלח בישול.
בסדר, עכשיו, תכלס, אם, אז אמרנו, אם הוא ידיח בברז זה מספיק. בדיעבד אני מדבר על ערב שבת. נקריא לכם גם את... כותב הרב מרדכי אליהו גם כן, שצריך להדיח את הבשר, שפשף אותו יותר, אבל יש מקומות, אני מקריא את לשונו, שלא נהגו להשרות את הבשר חצי שעה, לדעתם ההדחה והשפשוף הם העיקר, וניתן לסמוך את זה כשהשעה דחוקה. עכשיו, אחי וראי, איפה יש מחלה בזה? אנשים לא מבינים. אם הבשר כפור, והוצאת אותו מהפריזר, יא חביבי, אתה צריך להפשיר אותו. תפשיר אותו, יהיה מופשר גם מבפנים. ואחרי זה, במצב כזה, אפשר קצת לשים אותו במים עד 40 מעלות. למה אני מדגיש עד 40 מעלות? יש כאלה, בדיוק שמכניסים למיקרו, אני ראיתי איזה קרובה שלי פעם אמרה לי, רגע, נוציא עוף כפול לשבת, איזה אותו במקרה, בלי להתבלבל, הפעילה עליו את המיקרו, לא יודע איך זה נקרא, בטורבו, אחרי זה רוצה למלוח את העוף. מה שייך למלוח את העוף אחרי ש...
חזור,
אם מים חמים אפשר לשאול אותו. אבל לא מים רותחים, עד 40 מעלות, בסדר? זאת אומרת, זה שיופשר. טוב, ועד כאן הבנו איך, מה זה הדחה הראשונה. אבל, כתוב ככה, הגמרא אומרת, רבי מן ארדה, מלך ובמלחה גלינה ומנפץ, כלומר, נחלקו הראשונים, מה בדיוק הוא עשה? האם הוא התכוון להגיד לנו רק שמלח גס, מותר למלוח או לא? הרשב"א והרייבד אומרים ניתן למלוח גם במלח דק, אבל רצוי במלח גס. הרש"י גם כן אומר ניתן למלוח במלח דק ומלח גס. הרמב"א אומר ניתן למלוח רק במלח גס, והשולחן ערוך אומר לא ימלח במלח דק כקמח ולא במלח גס ביותר שנופלת מעל הבשר. הרי מה פה מאיר? שאם אין לו מלח אחר יכול לקחת מלח דק ולמלוח. גם הרב עובדיה יוסף מסכים לרימה פה, למרות שזה רימה, והוא אומר אם אין לו מלח גס תיקח מלח דק ותמלח בו. גם הרב אליהו הסכים שבדיעבד ניתן למלוח. יש תשובה ביבי אומר חלק ד', מה קורה כשאין לך מלח, האם אתה יכול למלוח בסוכר? זה לא צחוק, יש תשובה ארוכה בזה, ולכן העיקר לדינה לאסור, אין דבר כזה, המסקנה למלוח בסוכר, אין דבר כזה. תכלס, אז מה צריך לעשות עכשיו? אופן המליחה. טוב, גמרנו לשטוף. איך מולחים? אז כבר הזכרתי שהרמה אומר שהמליחה מוציאה רק את הדם החיצוני, ועל מנת שיצא הדם הפנימי, הרמב״ם כותב, אחרי שהוא מתאר מה זה מליחה, אומר הרמב״ם, ואחר כך מליחו יפה יפה עד שיצאו המים זקים, ומשליחו מיד לתוך מים רותחים, אבל לא לפושרים, כדי שיתלבן מיד ולא יצא דם. כלומר, לשיטה של הרמב״ם ודאי צריך לזרוק אותו במים. שיטת הרשב"א בסיעתו, כן, למים רותחים, כן, מה שאמרנו קודם על הרמב"ם, כן, למים רותחים. אבל אמרתי, לא נוהגים בזה רק בני תימן. לשיטת הרשב"א, המלח מוציא את כל הדם שבחתיכה. ואני אקריא לכם לשון הילקוט יוסף עוד פעם, הלכה למעשה. הבשר אחר שהודח ונמלח יפה יפה, והודח אחר המליחה כדת, מותר להניחו בגדרה לבשלו, אף על פי שאין המים רותחים, מותר גם לתן את הבשר לתוך מים פושרים, שעדיין, וכך ידעת רוב גדולי הפוסקים. אבל הרמב״ם סובר שאין המלח מפליט את כל הדם, אלא רק את הדם שבשטח העליון. לכן הוא מצריך בגדרה רותחת, שאז המים הרותחים צומתים את הדם שבחתיכה שלא יפרוש, וזה ככה להתאה. אבל מרן השולחן האור פסק בסתם כדעת רוב הפוסקים שאין צריך שיהיו מים רותחים. קיץ האחרון היה פה הרב מחפוד, שהוא לא חשוד שהוא יוצא הונגריה ולא פולין, בא אליו אחד האבריחים פה תימנים ואמר לו, מה עושים בקציצות בשר? הרי יש לך בעיה, קציצות בשר איך תעשה לי? שיטת הרמב״ם היה אסור לטחון אותם, מה היית צריך קודם כל מה לעשות? אז הוא ניקץ לו קצת, ואז הרב מחפוד אמר לו, וכי מרן השולחן ערוך הבית יוסף, אי אפשר לסמוך עליו, כאילו עוד כל הכבוד, אתה רוצה להחמיר בחליטה בכל מיני מצבים, תחמיר. אבל אם אתה רוצה לעשות קציצות בשר, בפרט שאשתו לא תימניה, הוא אמר לו, תסמוך על השולחן ערוך, זה לא מצריך חליטה בכלל. טוב, מה כמות המלח שצריך לתת על הבשר? הבאתי את הגמרא קודם, יכול תבונו, תלמוד לומר במלח, תמלח, מביא איבר, נותן עליו מלח, הופך אותו ונותן עליו מלח. ובקיצור, אני לא אכנס עכשיו לכל שיטות הראשונים כמה מלח, למעשה מקיפים, שולחן ערוך בסעיף ד' פוסק כמו הרשב"א והראש, מולח אותו משני הצדדים, והשולחן ערוך כותב עופות צריך למלוח אותם מבפנים. תשמעו את לשון השולחן ערוך, ואם לא מלחם אלא מבפנים או מבחוץ, אין חתיכה שלא נמלחה אלא מצד אחד מותר. זה יכול להיות שבמשחטות הרגילות שאמרתי, כנראה הם סומכים על השפה הזאת שזה מותר. בסדר? כמויות השחיטה שיש להם לא יכולים לתפוס הרבה מהדרין. עומד ערבי, יש לו שני גיגי ענקים בגודל השולחן הענק הזה, ותופסים, מכניס מלח, זורק לשם, מכניס מלח, זורק לשם, מכניס מלח, שיהיה מכל הצדדים. בסדר? כותב הרמ"א ככה, ויש אוסרים אפילו בדיעבד, והכי נהוג אם לא לצורך. הרמ"א, אחי ורעי, לבני אשכנז אומר, אל תסמוך על זה שצד אחד שם את המלח, צד שני לא. ולכן הוא אומר ככה, ודווקא הוא אומר, והכי נהוג אם לא לצורך, כלומר הם נחמיר משני צדדים. עכשיו הוא מסביר את עצמו, מה זה אם לא לצורך? אומר הרמ"א, ודווקא הם כבר נתבשל כך, אבל אם לא נתבשל עדיין לא יבשלנו כך, אלא אם הוא תוך 12 שעות שנמלח יחזור וימלח את הצד השני שלא נמלח ויבשל אותו. ואם הוא אחרי 12 שעות, אזי אצלנו דנורא מי שבשעים. שים לב, הרמ"א אומר, חביבי, לא שמת מספיק מלח, עשית חפיף נדיף, שמת מלח מצד אחד, או כמו שתיארתי משחטות שזוקים קצת מלח מלמעלה, יש להם איזה 100 עופות זוקים קצת מלח מלמעלה. אומר הרמ"א, עברו 12 שעות, אתה יודע מה אתה עושה? אתה לא מבשל את העוף הזה לדעת הרמ"א, אתה הולך ומה? וצולע אותו למנגל. בסדר? אתה אז מחמיר כמו הרמ"א עד 12 שעות, השח מקל עוד יותר. השפתי כהן אומר, אם עד 24 שעות, כן. עכשיו הרב אליהו גם כתב טוב לפתוח את העופות, למרות שהשולחן ערוך אמר לפתוח. לכן רבותיי, היום בעופות מקפידים, זה כל המשחטות, להוציא את כל האיברים הפנימיים, למלוח את האף, שהמלח ייכנס לכל הכיוונים. לכן לא מוצאים רק את הכבד והלב, בסדר? אלא מוצאים גם את התחול, את הריאה, את הקורקבן. מוציאים את הכל. בדיעבד אמרנו, בדיעבד משמע מכאן שזה בסדר. עכשיו השולחן האורך אומר, אחר שנמלכה החתיכה, אם חתך ממנה אני לא צריך לחזור ולמלוח מקום החתך. למה אני מדגיש את זה? כי לשיטת הרמב״ם יש מחמירים בזה. אם מלכת את העוף, חתיכה גדולה, ואז אתה חותך אותה, לשיטת הרמב״ם יש מצב שאתה צריך למלוח עוד פעם. זאת אומרת, אתה לא חותך אחרי שמלכת. טוב, כמה זמן תכלס הבשר צריך להיות במלח? כמה זמן הוא צריך להיות במלח? אז יש מי שאומר, הגאות אושרי ועוד ראשונים, בעל הלכות גדולות, צריך למלוח. אנחנו מדברים, מי שנכנס עכשיו, הדחנו הדחה ראשונה, אנחנו עכשיו משרים אותו במלח. כמה זמן במלח? תלוי, אם זה חתיכה גדולה, כשיעור צלי אתה, אומר הבעל הלכות גדולות והגאות אושרי, אם זה חתיכה גדולה, כמה זמן שלוקח לצלות אותה? אם זה חתיכה קטנה, פחות. שיטת התוספות, הוא אומר גם כן, שיעור מלחה כשיעור רתיחה וצליה. ותוספות שם הוא אומר, תוספות וסיעתו, זה תוספות הרמב"ן, אומרים ככה, אומרים ככה, נמצאו שיעורן שווה, נמצאת על המת, שכל ששעה במלח כדי לוחמין, הרי הוא כרותח, והוא שיהיה עליו מלח הרבה, שיהיו פניו נחוסים במלח. גם הרמב"ם אומר, ידי לוחמין, העריף אומר איזה הגדרה, שיעור מליחה כשיעור הפשטת מיל. יש עוד תרומת הדשן שהוא מדבר על חתחילה שעה, שעת הדחק שלישה, בוא נקרא את השולחן ההוא סעיפה. שיעור שהייה במלח אינו פחות מכדי הילוך מיל, שהוא כדי שלישית שעה בקירוב. הוא אומר, מה, ועל זה יש לסמוך בדיעבד, או אפילו לחתחילה לכבוד אורחים או לצורך שבת. אבל בלאו הכי אומר הרמו, שיעור מליחה שעה ואין לשנות. אלא אם כן יש לך איזה אורח שעומד לדפוק בדלת ולא ראית אותו הרבה זמן ויהיה לך פדיחה, אז הרמ"א מסכים להקל. הלאה ואחי, מליחה שעה, שעה, עכשיו רגע. השולחן האורך פסק כמו הרמב״ם, אמרנו שיעור שהייה במלח לא פחות מכדי הילוך מיל. בהלכות פסח, אם תסתכלו בתפנון א', המשנה ברורה מסביר שמה, שלכתחילה יש להחמיר שזמן הליכת מיל זה בין 18 דקות ל-22 דקות. בסדר? לעניין חמץ הוא אומר זה 18 דקות. הוא דן שם לגבי זמן חמץ. אבל תכלס, הרמ"א אומר 18 דקות ו-22 דקות זה כשיש לך אורחים או כשזה יום שישי ואתה לחוץ לבשל. כשהאוכל יספיק להתבשל, אתה יכול להקל 22 שעות. לדעת הרמ"א צריך שעה, חי ורעי. עכשיו כותב ציצי לעזר, הוא אומר ככה, נראה דה לצורך חולש לסמוך להתיר לתחילה שישאה רק שיעור חי רגעים בלבד, כמשמעות דברי השולחן ערוך זה סימן סמכתת סעיבה, לצורך חולה כדי עבד דמי וביציצי לעזר. ואגם שראיתי מהמשנה בהורה ואין בהורה הלכה של עניין מליחה כדי שיראו לחמיל בדיעבד אין להקל אליהם, כן שעה 24 או 23 מינות על כל פנים. ובהור הלכה מבאר ששיעור השהייה הוא לכתחילה 22 מינות וחצי. על כל פנים יוצא ככה, יש מצב של חולה אפשר להקל יותר. עוסקי זמננו, שוב פעם, 18 דקות, ודאי שאפשר להקל. גם פה הלכות יוסף מפתיע, הוא לא לוקח את השולחן ערוך. הרבה דברים הרב עובדיה אומר, קיבלנו הוראות מרן, 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 שים לב מה הוא כותב. שיעור שהיית בשר במלח אינו פחד מכדי הילוך מיל, שיעור שיעור 18 דקות. אמנם המנהג גם אצל הספרדים ובני עדות המזרח לעשות את הבשר עם המלח שיעור של שעה אחת שלמה, ונהגו כן מצד חומרה ולא מצד עיקר הדין. לא יודע איך הגיעו לשעה, שולחן ערוך אומר 22 דקות, אבל אתה רואה, לכן הוא אומר תכלס הלכות יוסף, אם יש צורך למהר כמו ביום שישי או יש לך אורחים, אז מספיק באמת ה-18 או 22 דקות. אז הוא אומר 24 דקות עדיף, למרות שיש מחלוקת אם זה 18 או 24, תלך על 24. שוב פעם, המינימום שיעור הליכת מיל אמרנו שליש שעה, לרמ"א לכתחיל השעה, הלכות יוסף אומר לכתחיל יש להמתין 24 דקות, בדיעבד הוא צריך חולה 18 דקות. משנה ברורה אומר שזה 22 דקות, בסדר? אבל הלקוט יוסף אומר מפורש שהמנהג הוא שעה, במקום הצורך ניתן להקל. באיזה כלי אנחנו מולכים, רבותיי? דיברנו על הדחה, מליחה. שימו לב, כשאתה מולח אתה צריך לעשות כלי שהאדם יורד למטה, כמו הכלי הזה של הספגטי המחורר הזה. אז פעם בכל בית היה כזה, כלי כזה גדול, מחורר של הבשר, היו משרים את זה בתוך דלי מתחת, זאת אומרת, דלי כמו מסננת, הבשר היה עומד על משהו שהאדם יוכל לרדת, זה הכי חשוב. עכשיו הגענו להדחה בטרייטה, יופי. אנחנו הדחנו פעם ראשונה, השרינו במלח, יש לנו הדחה פעם שנייה. כמה פעמים צריך להדיח? אז הגמרא אומרת, אמר שמואל, על הבשר יוצא מדי דמו, אלא אם כן מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. עכשיו, למה אנחנו, מה תפקיד ההדחה פעם השנייה? אומר הר"ן, המלח עצמו מותר, תפקיד ההדחה, אני רוצה לסלק עכשיו את הדם שיצא. הראש והמרדכי אומרים, מה פתאום, המלח עצמו אסור, לכן אני מעיף את המלח שהוא אסור. הרשב"א אומר, בדיוק, הרשב"א אומר, אמרתי, הר"ן אומר,
מה לך ראשון
עשת,
רק הוציאה את
הדם
בחוץ?
למה עדיין נמצא?
רובו יד,
נכון, היא משחת הדם, היא משחת הדם, אבל אם הכלי הוא מנוקב, מה קרה לדם? הוא יוצא למטה, הוא לא נשאר, רק עם המלח מלמעלה נשאר קצת. אז שוב פעם, לדעת הר"ן, המלח עצמו הזה למעלה, לכן שאני מדיח עכשיו פעם שנייה אני מסלק את הדם. רק נסכם, ודעת הראש, המלח עצמו אסור, ודעת הרשב"א, יש להקפיד מאוד מאוד לשטוף אותו. הלכה, שולחן ערוך כותב, קודם שייתן הבשר בכלי שמדיחו, ינפץ מעליו המלח או ישטפנו במים, ואחר כך ייתן הבשר בכלי שמדיחים בו. לומר, מה שאני בא להגיד, ההדחה השנייה היא יחסית זריזה, כאן אומרים, מנפצים את המלח ושוטף אותו. עכשיו, יש הרבה טעויות אם אדם טעה במלח. אני חוזר רגע לגבי הכבד והמנגל ששאלתם. אדם שלא רוצה ואין לו זמן להשרות במלח, ייקח, ומה יעשה? יצלה. ברגע שיצלה, אין לנו שום בעיה. בסדר? בין אם הוא מלח, בין אם הוא הדיח, ברגע שזה צליח, אין לנו בעיה, כפי שאמרנו בהתחלה, אני חוזר על זה כהצטרפון. להלכה, כמה זמן הוא צריך להישאר בכלי שלא מנוקב? אנחנו שמים אותו כשיעור שיתנו מים על האש והתחילו להרתיח. זה הגדרה בהלכה. אחי וראי, נאמנות של גוי, נאמנות של גוי, אני מדגיש את זה, יש הרבה משחטות שמים גויים, אז מאוד מקילים. אם אדם בא ואומר ש כתוב ככה, עובד גוי משמש בבית ישראל ונתן הבשר בקדרה ואין ידוע אם מדיחו, אם יודע הגוי מנהג ישראל סוכרים לדברם, ואם היה שם ישראל יוצא ונכנס השום קטן בן דעת, בסדר? יש פה עכשיו דין בדיוק, מירתה, מסך בפיתומו. ולאלקוט יוסף אומר ככה, לכתחילה, טוב לי זה שלא למלוח הבשר רק על ידי ישראלית ולא על ידי שפחות נוכריות או גוי. וישראל שמלח את הבשר וגוי שמשמש בביתו נתן את הבשר בקדרה ואין ידוע אם ידיח את הבשר או לא, קודם הנתינה. אם הגוי יודע מנהג ישראל, סומכים על דבריו. וכל זה באופן שיש שם ישראל נכנס ויוצא, כמו שאמרת מירטת, שאז הגוי מפחד לשקר. ואומנם גוי אומר במסך פית ומו שהבשר הוא דח ואינו בקי במנהגי ישראל, ואין שם ישראל נכנס ויוצא, לא נאמן. אף שהבשר כבר נתבשל, אף במילתא דרבנן, יש חולקין ומתירין שכיוון שהוא מסך פית ומו. בקיצור, יש שלוש שיטות בנאמנות גוי בהדחת הבשר: שיטת הסמג, סמג וריבה. זה שלוש דעות חלוקות. השולחן ערוך פסק שגוי נאמן רק אם הישראל נכנס ויוצא, או שבנו הקטן של הישראל רואה את הגוי. הרי מה אומר? לא נאמן גם במסך פיתומו. זה לגבי המליחה. אני רוצה להגיד, בשר ששעה ג' ימים, זה גם דבר, מה התקנה של בשר, שחטו אותו לפני שלושה ימים, מה תעשה איתו? אז יש דבר שנקרא, יש תקנה שנקרא תקנת הגאונים. הטוב כותב שכתבו הגאונים, בשר ששעה שלושה ימים מעת לעת יתייבש דמו בתוכו, לא יעזור לך עכשיו מה לעשות, למלוח אותו. לכן לך למעשה, בשר ששעה ג' ימים יעזור לו רק מנגל. מה דין פריזר? האם זה בשר ששעה או זה בשר שלא שעה? אז תשמעו, כותב ככה.
אחרי שלושה ימים יעזור המנגל?
רק מנגל יעזור. אם לא, לא יעזור לו מליחה. לא יעזור לו מליחה. שימו לב. בשר כפור, הפתחי תשובה כבר לפני הכותב, שבשם הפרי מגדים, שבשר שמלא קרח, אפילו הוא שרה אותו תוך גימיל ימיד, אינו מועיל. אבל ברוך השולחן כתב שהמקור לשיטה שלו זה גופת מת, ושם אם הגופה קפואה היא לא משתנה, ותכלס אגרות משה פסק להקל, וגם הילקוט יוסף. וכשהילקוט יוסף כותב, החרדים לדבר השם יחמירו. בי שלום סס גם יחמיר. היום כמעט ולא מוכרים בשר שהוא לא מוכשר, רבותיי. מביאים מחוץ לארץ כבר, מכשירים את הבשר שם. לכן ככה, הוא מביא, בואו תקשיבו את לשון הילקוט יוסף. מה הדין בשר שהיה בפריזר? בשר המונח בתוך מקרר חשמלי, פריזר. או בשר חלק קפוא הבא מקריות חוצות שמקפיאים אותו עד שנעשה כאבן. אפילו שעה עשרה ימים או יותר, אין לחוש שמא נתייבש דם בתוכו. הוא מותר למלוח ולהדיח בגדרה אחר שיפשירו אותו. וואו. הוא באופן שקשרות הבשר ברורה גם מצד השחיטה. וכן המנהג פשוט בארץ ישראל על פי הוראת גאוני ירושלים, ואין להחמיר בזה, שהיא חומרה יתרה. זאת אומרת, אומר אלקוט יוסף, זה היה בפריזר, אין לי בעיה, תפשיר אותו. ומי הוא החרדים מדבר השם נזרים לפנות בשר חלק כפור, שהוכשר קודם ההקפאה. בסדר? עכשיו הרבנות עשתה תקנה שרוב הבשר שבא מחוץ לארץ, מהרוב מוחלט, כמעט הכל, אחרי תהליך של השחיטה מכשירים אותו בחוץ לארץ.
לא מכשירים אותו.
עוד לא דיברתי על לבבות בכלל. לא לבבות, זה לא כבד, זה לא כלום. אם אתה רוצה לדבר על זה שנייה אחת, עד שאתה דן איך מכשירים אותם, כלום שגם לא אוכלים אותם. אבל בקיצור, צריך להיזהר למלוח חתיכות ביחד, דיברנו על זה. חצי דקה רגע. לסיכום, אני רוצה להגיד רגע משהו. אתה מדבר איתי על מניחה של מניחת לב. לב זה לא פשוט, תקשיב. כתוב, הגמרא אומרת בקריטות, הלב קורעו ומוציא דמו. לא קראו, אינו עובר עליו. אמר בזרע המרב, לא שני אלא בלב עוף, הואיל ואין בו כזית. אבל לב בהמה שיש בו כזית אסור וחבים עליו כרת. ועל מה? מאיך העתיד? אמר בזרע, בשעת שהנשמה יוצאת משרב שרי. כלומר, לפי הגמרא יוצא ככה. דם שבלב אסור כרת משום כי זה נקרא דם הנפש. זה דם שהנשמה תלויה בו. המשנה אמרה בחולין לקרוע אותו, להלכה למעשה. שולחן אורך כותב ככה, אם כבר שאלת הלבבות אני אומר, הלב מתקבץ אדם בתוכו בשעת שחיטה, לפי כך צריך לקרוע אותו קודם מלכה, להוציא דמו, למלוח אותו אחר כך, ואחר כך יהיה מותר לבשל אותו.
וזה אצלי בבית, כשלקחים את הלב של האוף, פותחים אותה החתיכה הראשונה.
אשריך, זה אז תראה.
ואז בפנים שוטף אותו טוב טוב.
זה שולחן אורך מצוין אומר, אבל תשים לב מה כותב השח, אפילו על ידי קריאה ומליחה, יש מחמירים לבשלו, גזירה שם יבשלו בלא קריאה. אבל צולין אותו על ידי קריאה קצת. כתוב, אז בקיצור, הכי טוב לצלוט אותו. עצם אכילת הלב, צריך לדעת, השח כותב שלב זה קצת גורם לשכחה. אני אומר, זה דווקא בבהמה. אבל אם זה לבבו שלו, יש הרבה מקום להקים. שים למה בן ישחי כותב, שלפי רבנו הארי, גם מוח וכבד מטמטמין ליבו של אדם ואין לאוכלם. ראשי תיבות מלך, כן? מוח, לב וכבד. אדם בכלל בחיים צריך להיות מלך, ולא הפוך, כלום. כן? אם הוא כלומניק, אז האדם שולט עליו. אנחנו צריכים להיות מלאכים, שהמוח ישלוט על הלב והלב ישלוט על הכבד, ברור, כלומר המוח שולט על הכל ולא התאוות בדיוק הפוך. האדם משתדל להיות מלאכ, כן. טוב, למעשה, הלכה למעשה, זה לא על אותו מנגל לשים את הכל. אני מה אני מתכוון? לא לשים את הכל על גבי אותו מנגל. רק שני אחר. הכשרת כבד לאכילה, נדבר על זה בשתי דקות. כתוב, הכבד, רבי יוחנן בן נורי נועד לנו משלם אותו, הכבד אוסרת ואינה נסרת, פולטת ואינה בולעת. וגמרא בחולין, אמר אביי רב ספרא, כי סלח לאתה באי מנו קו דמה הטולדה, הוא אומר לו, איך תראה מה בדיוק איך הם עושים את הכבד שם. והלכה למעשה ככה, שיטת הריף והרמב״ם, כבד לא מועיל מניחה אלא צריך חליטה, אבל אין היום, לא בקיאים בחליטה, ולכן אין תקנה לפי הריף והרמב״ם, אלא מה? אלא מה? רק בצליה, רק בצליה. או, אז עושים מנו שתי בערב וצריך לסלוט אותו. כתוב ככה, מה הדין אם צלע אותו או בישר אותו בטעות? אז בישל את הכבד לבד ללא מניחה, שולחן אורך מקל בדיעבד, אבל הקדרה אסורה, בסדר? הרי מה אומר, גם בדיעבד אתה לא אוכל את זה, אין דבר כזה לידי משל.
אני עכשיו
בא לקנות מסע אופן,
יכול
לסטוק
שמסכם
בעיה,
הכל טוב?
מה, תלוי איפה, מה, אני רק איפה?
לא,
אני מתאמר שאם נגיד שפעה אופן מקל לעינת הדחה, זאת אומרת, דברים שבגדול, זאת אומרת, גם אם ככה קיצוני תכלס את הבסיסים, אסור שיש לך סיכוי שיכול להיות. עוד הפעם, אם אתה מדבר איתי איך שפה, על בישול כבד, עם בשר אחר, לכול העלמה היה חביבי, בישל כבד, אנשים לא יודעים את זה, בישל כבד, הרבה אתה אסרת את שאר הבשר, הכבד מותר, אבל שאר הבשר
לא אסר. גם בצליה לא מותר?
בסדר, לדעת הגרא יוצא שגם הכבד עצמו אסר.
גם מנגל?
לא, מנגל זה מה שאומר, זה צליה, דיברתי על בישול. אבל גם פה, גם לגבי מנגל, אני רוצה להגיד את זה. השולחן ערוך כותב ככה, אתה דבר איתי איך צולים, תשמע את השולחן ערוך. הכבד יש בו ריבוי דם, לפיכך לכתחילה אין לו תקנה לבשלו על ידי מלחה, קורו שתי בערב ומניח חיתוכו למטה וצולעו ואחר כך יכול לבשלו. טוב, בוא נסכם אחי ורעי להלכה. לדעת הרימה, אדם צלה כבד, צריך לשטוף אותו אפילו, הרימה מחמיר, צריך לשטוף אותו בברז להסיר את הדם. דעת השולחן ערוך, לא צריך לעשות את הדבר הזה. לא צריך את הדבר הזה. אני קטע הלכות יוסף רגע, כבד או בשר שצולין אותו על האש, מותר לחתוך ממנו בסכין מודו על האש. אף על פי שעדיין לא נסלח כל צורכו, והבשר לא נמלח קודם צליעתו והסכין לא נאסר. כן מותר לנעוץ מזלג בתוך הכבד או הבשר בזמן הצליעה, ולהפוך אותו מצד לצד. כדי לבדוק אם נצלה והמזלג לא נאסר. אשכנזים מחמירים בזה לכתחילה, בסדר? עכשיו כן, שאלנו עם בשר נוסף על אותו שיפוט. אומר השולחן ערוך, מתחיל ברשב"א, אומר השולחן ערוך, ישר נקפוץ לשולחן ערוך סעיפי, הוא פוסק כמו הרשב"א, לא ימנחנו לכתחילה על גבי בשר אלא מתחתיו. זאת אומרת, אסור לך לעשות כבד על גבי בשר, בסדר? שוב פעם, אם קרה שבישלו צריך 60 כנגד הכבד, אומר הרמ"א, ואין לך עוף שהוא 60 כנגד הכבד, לכן אם הכבד שלמה הוא דבוקה מהאוף, נעשה אוף חתיכה נעלה. זה סוגיה אחרת.
על...
בואו נסכם הלכה למעשה. אני רק רציתי לדבר על הלכה למעשה. דיברנו הדחה הראשונה, מה זה המינימום של הדחה הראשונה. דעת השולחן ארוך מעיקר הדין, אפשר לשטוף את הבשר במים ואז משרים אותו לכתחילה, מעידים פה שהמנהג שעה. אבל אם אמרנו בדיעבד, מה דיברנו רק שני אחד בדיעבד, רציתי לסכם לכם תכלס, הדחה ראשונה כמה זמן? כמה זמן הדחה ראשונה? זוכרים?
מה זה
שעה? אה? דעת השולחן ערוך לכתחילה יהיה שעה, אבל בדיעבד 20 דקות ערב שבת אורחים. כמה זמן המניחה?
אה, אם לא, 18-24.
כמה זמן ההדחה השנייה? את לשטוף ולהסיר את הדם. אני אומר במנגלים, עוד דבר לגבי המנגל, נזהר שהכבד לא מטפטף על השאר. זאת אומרת, תעשה שיפוד עורף, תעשה שיפוד זה, אבל לא בתוך השיפוד תכניס אחד עורף, אחד בשר, אחד. טוב, נעצור פה, השם יצילנו, מכל מיני מחשב וטעות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.